היחיד, החוק היחיד.
אבל
רקדנו פעם בגשם בפסטיבל בלב מדבר, וזה נדיר שזה קורה כמו אהבה שתישאר לעולם. ואולי גם טעינו,
זה התקשורת, עוד השעה התקשורת היום מוסעית בזמן, היא לא התקשורת.
ודפנו לטטה תהליך לוח, לא התמודדנו איתו.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה, ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום, 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
כן, ושלום לכם, אחרי הדרות בלתי מתוכננת של שבועיים, אתם יודעים, בקיץ ומלחמה, הכל שיבשו תכניות, הגענו לפה, והיום יש לנו גם אורח באולפן, ארי שטיינברג, מה שלומך?
מצוין, ברוך השם, צהריים טובים.
איך צללת את הדרך מתל אביב עד לכאן?
בצלתיים.
בצלתיים. אוקיי, ארי שטיינברג, אני אציג אותך, תפקיד החשוב שלך, תושב הרצליה. תפקיד המשני שלך, יושב ראש איגוד, סליחה, מנהלת ליגת העל בכדורסל, וגם יושב ראש השמורת, שהיא אחד...
מנכ"ל השמורת.
אחד מארגוני הצרכנים הגדולים, שלא בטוח שכולם מכירים אותם, אבל מיד נספר על מה זה השמורת ולמה זה חשוב. אז ארי שטיינברג איתנו רוב התוכנית, בהמשך, בסקרת סוף התוכנית, היה לנו עוד שיחה עם שין, שהחליט בגיל 50 לעשות קורס קצינים קרבי, הוא תושב כפר סבא, אבל נתחיל איתך, ארי, נשמע שיר קטן בדרך קצת, לנשום. ואז, יסמין מועלם, טובה לך?
הכל טוב לי.
הכל טוב לך. שלום, ארי שטיינברג, מה שלומך?
מצוין, תודה. איך אתה?
אני בסדר גמור. בוא נתחיל עם ההתחלה שלך בעולם עסקית. אתה תושב, יליד נתניה, נכון?
נכון.
יליד נתניה?
אני נתניהתי עד היום.
נתניהתי עד היום מהבן
שלך? מושאל, אני מושאל.
ואוהד מכבי נתניה גם?
בהחלט.
כדורגל.
אפילו הבנים שלי, לשמחתי, אוהדי מכבי נתניה וכדורגל.
אוקיי, יש לי עוד חבר טוב שהוא אוהד מכבי נתניה, רפי זנזורי, לא יודע אם אתה מכיר אותו, הוא גם...
רפי זנזורי, ואת השם מהטובים שיש.
מהטובים יש. אז יש לך לב צהוב, לב יהלום צהוב.
בגלל איפה שאני נמצא, אני יכול להגיד לך, בכדורגל אני צהוב מאוד, בכדורסל אני ניטרלי לחלוטין.
בסדר, בכדורסל אתה ניטרלי לחלוטין. אז התחלתי בעצם ליצור די-ג'יי, אם אני לא טועה?
נכון.
אוקיי.
די-ג'יי, בהתחלה התחלתי, האמת, בהגברה ותאורה.
אוקיי.
למופעים ולאומנים. בגיל מאוד מוקדם. התחלתי לעבוד לדעתי משהו כמו 14. עבדתי עוד לפני זה, אבל בעבודות כפיים, מה נקרא. ב-14 התחלתי להיות, סליחה, די-ג'יי לאירועים מקומיים של הכיתות והילדים בבר מצוות, בת מצוות באותם ימים. ואחר כך, כן, סאונד ותאורה ודי-ג'יי של אירועים.
זאת אומרת, בגיל צעיר מאוד הבנת מה זה ערך של עבודה, מה זה ערך של כסף, שזה היא הדרך הנכונה להגיע ל...
אין דרך אחרת.
חוץ מהזה.
אין דרך אחרת. אנחנו צריכים להכין את עצמנו כשאנחנו צעירים, וזה לא רק אנחנו, ההורים, החברה וכן הלאה, עבודה, לימודים, עבודה, ספורט, שזה לא פחות מחינוך, או ספורט כדרך חיים, ולאו דווקא ספורט מקצועני כשאני אומר ספורט, אני מדבר על האקוסיסטם הספורטיבי, הוא מאוד מאוד חשוב בחיים של נוער, וכן, הכל קשור בהכל.
הכל קשור בהכל. אוקיי, ואז המשך דרכך, הגעת לעולם המסעדנות.
כן, לא מהצד המסעדני של העניין, אלא מהצד העסקי של עולם המסעדנות.
אפשר להגיע לצד העסקי בלי להבין את הצד המסעדני?
כן, היה לי שותף מעולה שהבין את הצד המסעדני, שימי שוורץ, שותף, עד היום אנחנו אחים, אנחנו מכירים מגיל מאוד צעיר.
הקמתם את BBB?
נכון, רשת BBB בהתחלה, הקמנו את הסניף, זה לא היה BBB, זה היה בורגוס, זה היה בורגוס.
בורגוס.
בורגוס בורגר בר למעשה, זה היה BBB, זה בורגוס בורגר בר. הראשון היה בהרצליה, הסניף קטן, שלושה שותפים, קוריוז, שלושתנו התחתנו עם שלוש מלצריות שלנו. היום, הן הבעלות הבית, אנחנו כבר לא. כן, הקמנו את הרשת, אחר כך התפתחה, ואני הייתי יותר הצד המימוני, זכייני, מול ההתנהלות הכספית, השיווקית. זה היה הצד שלי בסיפור. פחות, את ההמבורגרים פחות ידעתי להכין.
כן, אבל אתה אומר שהתחלת בגיל מאוד צעיר, הבנת את הערך של שיווק, הבנת את הערך של לוגיסטיקה, של ארגון, הבנת את הערך של מימון, כי שצריך לקנות סאונד או מיקרופון או מיקסר או תאורה, צריך לממן את זה איכשהו, צריך תמחר עבודות.
צריך להחזיר את זה, את הכסף שמימנת, זה לא...
צריך תמחר עבודות בצורה ראויה, ואז זה בא לרשת מסעדות, אם הייתה לצד העסקי, אבל זה אומץ די גדול, לא? או שלא היה לך עניין של אומץ אלא...
תראה, יש יגיד, אתה יודע, אומץ וטיפשות זה עם קו מאוד מאוד דק יכול להיות. כן, אתה חייב אומץ. בעסקים אתה חייב אומץ. ואני יכול להגיד לך, גם עשיתי הרבה שטויות, הרבה נפילות בעסקים. לשמחתי, הדברים החיוביים שעשיתי הם עלו על הדברים השליליים שעשיתי בעסקים. אז כן, במבחן תוצאה, ברוך השם. אבל אתה צריך אומץ. בכלל אתה צריך אומץ. בכל דבר.
בשביל להיות פה.
כן. בכלל, ועוד במדינת ישראל שלנו אתה חייב אומץ, עוד בכלל בעולם, כן.
אוקיי, וכמה שנים היית ב-BBB, בבורגוס, בבורגר בר?
זה היה בשנת 2000, הקמנו את הראשון, ב-2009 לדעתי מכרנו. עוד היה לנו כמה סניפים שלנו, אבל בגדול אז התחילה הרשת, אז התחלנו את היציאה שלנו מהרשת.
וכל המחשבה להקים רשת, אמרת שאתה היית בצד העסקי. אני מיד מדבר את ההקשרים של, גם של השמורת, גם של מנהלת ליגת העל בכדורסל. הרי היום, כמו שאני רואה את זה, אם זה מעסקים שלי או מהסתבוננות, מאוד קשה להיות לבד.
נכון.
מאוד קשה להיות לבד, אם זה כצרכן בודד, ניקח את המחיר שאני יכול לשלם על כל קנייה שלי, לעומת אם אני חבר בארגון צרכנים כמו השמורת, או להיות בעל עסק בלי גב של עסקים מקבילים, אתה מאוד מאוד הבנת שהביחד הוא יכול לתת כוח מאוד משמעותי.
אני אוהב שותפים. ברור ששותפים זה יכול להיות גם טוב וגם מאוד מאוד רע. בגדול, כשאתה יודע להתנהל בשותפות, השותפות זה דבר מבורך לחלוטין. בכלל, לא סתם, בעל ואישה, זה שותפות. ולא קל להיות לבד, בשום דבר, בשום סיטואציה, בשום מקצוע, כשאתה סולו, אפילו בספורט, ספורט של טניס, שאתה לבד, אתה ספורט יחידני, אתה כל כולך בתוך הסיפור, אתה אין לך עם מי לחלוק. זה אותו דבר גם בחיים.
כן, אוקיי. אז ניהלת 9 שנים את הרשת, ואז מחר...
לא ניהלתי, אמרתי, כן, ניהלתי בצד בפן, היה לי, כן, אחרי זה שותפים, לא, מחרנו באמצע, הכנסנו שותפים, to make a long story short, בסוף, 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 אנחנו לא שם, הם עשו אקזיט יפה, אחלה אנשים מהבעלים של רשת BBB, חברים טובים עד היום.
ואז הלכת בכלל לעולם אחר לחלוטין.
כן, נקלעתי לאירוע.
איך נקלעים לאירוע? בוא תסביר לי, בוא תספר לי את זה.
כנראה זה שילוב של כל מיני תכונות, סלש מאוויים, סלש לאן החיים הביאו אותך. תמיד היה לי איזה משהו כזה ציבורי. עשייה, לא יודע, באותו זמן לא ידעתי גם לזקק מה זה בכלל. אבל הרצון להיות חלק מנקרא לזה המגזר הציבורי. זה היה לי, דרך אגב, שלא היה לי אף ממשק איתו. רק ממשקים רעים, אתה יודע, בין הרישוי עסקים לבין ה... בוא, ההתנהלות מול משרד הממשלה לבעלי עסקים קטנים,
לא כיף.
היא עד כדי בלתי אפשרית. לא באמת, כיף. המדינה פה היא אנטי עסקים באופן מובהק.
זאת אומרת, בעלי, פתחתי את המתווה פיצויים של עם כלבי, לא עם אדירים. עשו את זה פשוט.
הבנת אותו?
לא.
יפה. אבל כנראה זה בכוונת מכוון לא להבין באמת, אבל אף פעם לא הבינו. בדברים האלה, אף אחד לא עושה את זה to make it simple, אף אחד לא מקל על העסקים פה, והעסקים פה צריכים עזרה, המדינה הזאת קשה גם ככה. ואם זה משהו באמת ציבורי שיושב לי, זה חייבים לעזור לעסקים בישראל, זה המנוע, אין עוד מנוע. כל השאר לא יכול לחיות בלי זה. וזה לא יכול לחיות בלי כל השאר, בגלל זה אנחנו צריכים להשקיע בזה את כל מה שאנחנו יכולים.
אוקיי. הגעת לשלטון המקומי.
הגעתי, אז הייתה לי איזו הצעה משלמה בוחבוט, נבחר לי יושב ראש מעלות עיריית תרשיחא.
המיתולוגי.
ראש עיריית מעלות תרשיחא, המיתולוגי. הכירו בינינו ממש אולי כמה זמן לא רב לפני זה. הכירות אישית, ואז הוא נבחר להיות יושב ראש השלטון המקומי, מרכז השלטון המקומי. והוא שאל אותי אם רוצה להיות ראש המטה שלו. עכשיו, בגלל שבאמת כינן בי העניין הציבורי, אבל אף פעם לא הייתי מוכן, אתה יודע, להיכנס למערכת, להתחיל מלמטה, לטפס וכן הלאה, לא עניין. זה לא הייתי אני, הייתי יזם בנשמתי, באמת, מגיל מאוד צעיר, וזה מה שעניין אותי. אבל הראש מטה, ואז התחלתי לשאול, מה ראש מטה, איך זה ראש מטה, כי לא ידעתי מה זה באמת, אבל אמרתי כן. אמרתי כן, וקפצנו למים. לקח לי 2 שנים להבין בכלל את השפה של המגזר, זה לא אותה עברית.
אני חייב להגיד, אתה תלמיד מהיר מאוד, אם רק 2 שנים לקח לך ללמוד את זה.
גם היו צריכים להתרגל אליי, בוא. לדעתי הוא פיתר אותי אחרי 3 שבועות. כן, בעניין הזה הפכתי להיות סמנכ"ל כספים של השלטון המקומי, ואחר כך הייתי מוכן להיות סמנכ"ל כספים, כי ביקשתי את הפיתוח העסקי, אמרו לי, איזה פיתוח עסקי בשלטון המקומי, מרטין? תתנו לי את הפיתוח העסקי ותראו שיהיה.
רגע, אז המוני אקספו רשום על שמך?
המוני אקספו, לא רק שהוא רשום על שמי, אני באמת, מי שיזם אותו, מי שבנה אותו, ממש בעשר אצבעות, ברור, עם כל המערכת ובתמיכה גדולה מאוד של כולם, אבל כן, מוני אקספו זה שלי על מלא. אני חייב להגיד שממשיכים אותו באופן מעורר כבוד.
אני מגיע לשם כל שנה, אם הוא מתקיים כמובן, בנסיבות האלו.
כן, הוא היה ממש עכשיו, אבל עשו עבודה מצדי שם, דרך אגב, במרכז שלטון המקומי. מנכ"לית מדהימה, לירון דורון לוי, באמת עושה עבודה מדהימה, אנחנו עוד נשמע עליה הרבה לדעתי בעתיד, וא', טוב שיש שם אישה, ב', טוב שיש שם אישה כל כך טובה בתפקיד, בפוזיציה הזאת.
תקשיב, אני מסתכל מסביב, קצת ספסותים בנושא מהשיחה שלנו, ודאי למרכז, יש המון אנשי ניהול מצוינים במערכות ציבוריות, ובאמת זה משמח לראות שהם מגיעים לשם והם לא מפחדים. לא לעשות.
אני חושב שצריך יותר. אני חושב דווקא שאין מספיק. בטח לא נשים, אבל אין מספיק בכלל ניהול בכיר במגזר הציבורי. אני חושב שזה מידרדר. אני לא חושב שזה הולך ונהיה יותר טוב. אני חושב שזה מידרדר מכל מסיבות, בגלל פוליטיקה, בגלל שפעם היה בזה הוד והדר, היום יש פחות. פעם יכולת להשפיע יותר בפוזיציות הבחירות, היום אתה משפיע פחות. כל מיני משפטיזציה ופוליטיקה ו-you name it. למה לא? יש הרבה סיבות למה זה לא קורה.
למה לא אינסוף?
אבל אנחנו צריכים אנשים מאוד מאוד טובים במגזר הציבורי, את המצטיינים. באמת את המצטיינים אנחנו צריכים במגזר הציבורי. למען כולנו, אין שאלה בכלל.
אין דרך אחרת. אני רואה גם ראשי רשויות צעירים, וכמו יש לך, הרצליה למשל.
ראשי רשויות זה, לטעמי היום, זה התפקיד היחיד במגזר הציבורי, היחיד שבאמת יכול להשפיע. סולו. אם אתה באמת באת לעבוד, אתה יכול להשפיע.
כשיש להם אוטונומיה ואחריות על חיי היום-יום, החל מהבוקר עד הבוקר הבא.
נתחיל מזה שראשית הם בכלל עומדים לבחירה כל חמש שנים.
נכון.
עכשיו, אם אתה עומד לבחירה כל חמש שנים, אתה חושב על הבוחרים בזמן הזה.
כן.
אתה יכול לא לחשוב עליהם ארבע שנים ואולי שנה חמישית, לא משנה מה.
זה לא עובד.
מבחן התוצאה, אתה עומד לבחירה, אתה חייב לרצות את מי ששלח אותך. וזה לכשעצמו חתיכת מסע על הכתפיים כדי להיות מדורבן לעבודה, לעבודה ולעשייה, ואנחנו רואים ראשי רשויות שעושים, לא ממהרים להוציא אותם, והפוך.
תראה, א' זה מנוע כלכלי של המשק, כל דיברת על העסקים הקטנים, אז הרשויות המקומיות הן מניעות את העסקים הקטנים בכל עיר, אם זה תעסוקה, אם זה שירותים, אם זה
מספר. זה אפילו יותר עמוק, זה השפעה על החינוך, השפעה על הסביבה, השפעה מיידית שלנו בבוקר, שאנחנו קמים בו, בסוף יום אתה קם בבוקר, בגץ פחות משפיע על החיים שלך, והממשלה כמעט לא משפיעה על החיים שלך, בטח בטח משרדי הממשלה, כולם יהיו רגולטורים, כולם שם כדי בגדול להפריע לך לחיות. אף אחד לא קם בבוקר, וואי, בואו חברים, בוקר טוב, בואו נראה איך אנחנו עושים למען התושבים, שיתחילו לחיות ולעשות כיף ושיהיה להם טוב בבוקר. שלטון המקומי לא. אתה קם בבוקר ואם נקי לך אתה כבר מרגיש אותה. דרך אגב, אתה לא יודע שזה הדברים שגרמו לך לחייך בבוקר. אבל זה הדברים, והאווירה מסביב והאוכלוסייה מסביב, ואם לילדים שלך יש מה לעשות, כי הרי בסוף היום כשמפריע משהו לילדים שלנו זה מפריע לנו. והשלטון המקומי הוא קרוב אלינו, ולדעתי הוא צריך להיות הרבה יותר קרוב, זאת אומרת צריך להיות הרבה יותר סמכויות. הוא יודע עלינו יותר מכולם, ואנחנו צריכים לתת לו למשול ולעשות עבורנו, כי אנחנו בסוף היום צריכים לקבל את השירותים.
אני מההיכרות שלי עם ראשי הרשויות, הם מבינים את זה, והם פועלים...
ראשי הרשויות כן, כן.
הם פועלים לעצמאות...
מקשים עליהם מאוד. מקשים עליהם מאוד.
הם פועלים לעצמאות...
בביזור סמכויות, לא עושים להם את החיים קלים.
אוקיי. אז היית בשלטון המקומי, היית סמנכ"ל כספים של מרכז שלטון המקומי.
אחרי זה משנה למנכ"ל, חיים ביבס, נהיה יושב ראש, באמצע. הוא נתן לי מינוי של משנה למנכ"ל. ובאמת ראה עשייה בפיתוח העסקי, עשייה עיקרית, ואני יכול להגיד שעשינו הרבה מאוד דברים יחד. מכרנו את חברה לאוטומציה החוצה למגזר הפרטי והצלנו אותה, מכרנו את בנק דקסיה לבנק מרקנטי, הקמנו מרכז הדרכה באמת מהמפוארים בישראל למגזר הציבורי. גם זאת כתפיסה שצריך שכל עובדי מנהלי השלטון המקומי, המגזר הציבורי בכלל, ישתלמו וידעו, ייחשפו לטרנדים חדשים, ועוד פעם, זה בשבילנו, זה לא בשבילם. אנחנו צריכים שהם יהיו החנית, החוד שבחנית, ובשביל זה עשינו הרבה, באמת הרבה עבודה.
Okay.
מוני אקספו שנגענו. מוני אקספו.
נו, והתחנה הבאה?
התחנה הבאה הייתה השמורת.
אוקיי, בוא תספר על השמורת. השמורת זה, אני אגיד לך, מבט מבחוץ, לא היה לי מושג מה זה השמורת, הבנתי, יש ארגוני מורים, יש חבר, יש דברים כאלה. מה זה השמורת בכלל?
השמורת זה שני דברים. זה כרטיס אשראי העיקרי של המורים, של הסתדרות המורים. השמורת בבעלות מלאה של הסתדרות המורים. חברה פרטית בבעלות מלאה של הסתדרות המורים. יש שם כ-280 אלף מחזיקי כרטיס אשראי. מחזור הסליקה שלנו הוא נושק כבר ל-13 מיליארד שקל בשנה. לדעתי, אולי אנחנו בזה המועדון השני הכי גדול בישראל, אני מניח. לצד זה יש לך את מועדון הרווחה. שמועדון הרווחה זה כל הפעילויות המסובסדות וכאלה. עם כספי רווחה שעושים עבור חברי הסתדרות המורים, זה יכול להיות אטרקציות, זה יכול להיות שוברי מזון, וכל מיני פעולות כאלה מסובסדות, לא צרכניות, הצרכנות היא בצד של באמת של הכרטיס אשראי והפעילות העסקית, או חברה כלכלית עסקית לכל דבר. אנחנו מחזיקים 49% בנק מסד, השמורת מחזיק 49% בנק מסד. אנחנו הנחות ברכבים, והנחות בדירות, וזה עולם. אנחנו עוזרים לעמיתים שלנו, שזה עמיתות למעשה, 85% מחברי הסתדרות המורים, זה חברות הסתדרות המורים.
בוא נתחיל מהבסיס.
מורות, גננות וכן הלאה, זה הבסיס.
אוקיי, הבסיס.
170 אלף חברי הסתדרות המורים.
אוקיי. יש קושי היום בגיוס אנשי הוראה.
קושי עצום.
קושי עצום. קושי נובע מהרבה דברים. א', אטרקטיביות של המקצוע. גם מקצוע החינוך הולך ומשתנה, היום הטכנולוגיה הופכת את...
המערכת לא משתנה מספיק מהר בשביל להתאים את עצמה לשינויים המהותיים, הרדיקליים שקורים בעולם וגם אצלנו.
יש תחושה שיש תמיד סכסוך עבודה ברקע בארגוני... בתור תושב, אני אומר לך, תמיד יש תחושה שיש סכסוך עבודה ברקע.
כן, אבל אם תזקק את התחושה, אני מסכים איתך שזאת התחושה, תזקק, אתה יודע, שאומרים לפני, כל פעם לפני ראשון לספטמבר מתחילים לריב, זה לא נכון. זה לא נכון. הסכסוכי עבודה האמיתיים שהיו זה נניח לפני הסכמי שכר, מן הסתם כיפופי ידיים, בדרך כלל זה בגלל האוצר, שברור לא רוצה לשלם, אבל הוא לא מבין בזה שהוא לא משלם ומתגמל עובדים, אחר כך אין לו אותם. אז חסכת, יופי, חסכת, אבל אין לך. אז אל תוציא, אז למה מראש צריך בכלל? אבל אם אתה רוצה, עובדים, טובים, מרוצים, שבאים, עזוב, זה שחייבים שליחות בלי קשר, ותוסיף את ההורים. בוא, אנשי החינוך של היום, אני לא יכול להסביר לך שהייתי ילד, כמה ההורים של כולנו היו בצד של המורות, של המורים, של המנהלים. אף אחד לא היה איתנו, לא נתן לנו גיבוי.
אתה יליד איזה שנה?
היום אני 73.
73, אני מבוגר ממך בחמש שנים, אבל כן, היה...
היום זה הפוך
לחלוטין. שלי, את החינוך של הילדים
שלי. המעורבות, זה לא מעורבות, זה כבר התערבות. אנחנו יודעים את זה, ההורים, והילד שלי דיברו אליו ככה, ועשו לו ככה, וקבוצות הוואטסאפ, והרשתות, בוא, הבריונות ברשת, היא מטורפת. תחשוב, מה הם מתמודדים היום? מנהל בית ספר, זה לא מנכ"ל, זה אמא של המנכ"ל. יש לו את הממשק עם משרד החינוך, יש לו ממשק עם העובדים שלו עצמו, המורים. יש לו ממשק עם ההורים, ממשק עם התלמידים, ממשק עם ספקים. כל זה, וכתובת אין לו. בסוף היום. בסוף היום הוא on his own, ואז שיש איזה סכסוך כזה, פה איזה משהו בשכונה, פה איזה הורה וכן הלאה, מדורה גדולה. ואני לא חושב שיש אוזן קשבת מהמעסיק שלו. בוא נזכור מי המעסיק.
משרד החינוך, במקרים שלכם, או הרשות המקומית, במקרים של התיכונים. אבל אני אחזור חזרה לחברים שלי.
רגע, שנייה, זה לא נותן לך חשק להיות במערכת כזאת, אתה יודע. לא סתם יש לך בסוף, ואתה לא מתוגמל. בסוף היום אתה לא מתוגמל מספיק למאמצים ולעבודה שאתה נותן.
בייחוד בשנים הראשונות.
נכון, ושם יפה בן דוד, המזכ"לית, עשתה מהפכה של ממש. היא עשתה, אני יכול להגיד לך שלפני הסכם שכר האחרון, המשכורת המוצעת של מורה חדש הייתה 4,800 שקל.
זה לא משכורת שאפשר להתקיים?
לא, זה לא להתקיים, זה לא משכורת. ואילו עכשיו למורה חדש לטעמי, 8,900, 9, משהו כזה, אל תפוס אותי במילה, שזה גם לא מספיק, אבל יחסית למה שהיה, זאת מהפכה של ממש. עובדתית, אין לך מורים חדשים שעונים על הצורך, אין.
וגם אלה שנכנסים למערכת נפלטים מהר מאוד.
עוד פעם, מאותן סיבות שציינתי, ואנחנו צריכים לעשות הכל, כי הם באים מתחושת שליחות, ואחרי תודה, אבל השליחות היא עד גבול מסוים. אתה בא, אתה רוצה לתת ולתרום, ובואו, בסוף היום, החינוך זה הדבר הכי חשוב, היחיד חשוב שיש לנו, לא הכי חשוב, היחיד חשוב. הוא הבסיס להכל. הוא הבסיס להכל, אז ברור אחרי זה, תגיד לי, אבל הורים, יש אלה עם כסף, יכולים לשים כסף על שיעורים פרטיים, ואלה לא צריכים את זה כי יכולים כאן, ואלה בחוגים, ואלה ילכו לחוג סייבר אחרי הצהריים וכן הלאה, זה החברים של אבא. הכל נכון, אבל בסוף היום זה גם כלי לצמצום פערים. עכשיו, כשהמערכת לא נותנת מענה לילדים, איזה צמצום פערים? זה רק מרחיב פערים.
והשמורת בעצם נותנת מענה באיזשהו מקום, אם אתם מאוד מאוד צרכנות חזק, ואתם נותנים איזשהו בנפיט לחברי הארגון שלכם, סוג של הטבת ארגון, משמעותית אפילו.
תראה, אז הסתדרות המורים עושים הרבה מאוד עבור החברים שלהם, זה לא רק השמורת. יש לך השמורת שהיא נותנת להם באמת מענה של יוקר המחיה, יש לך את עמותת המורים שעושה עבודה עצומה עם השתלמויות בחול ובארץ וכן הלאה. יש לך אגודה לקידום מקצועי שנותנת להם מלגות ובית ספר להכשרה, ואני מזכיר לך שנת שבתון כל 7 שנים, והם לומדים כל הזמן ומשתלמים כדי להישאר רלוונטיים. כל זה הסתדרות המורים נותנת לעמיתים שלה. אנחנו שם עבורם, רק אסור לשכוח דבר אחד, אנחנו לא המעסיק. כל זה אנחנו עושים ואנחנו לא המעסיק. המעסיק צריך לעשות את רוב הדברים.
אתה יודע, יש... שדין, היית במגזר הפרטי, היית במגזר הציבורי. ויש תמיד את התחושה הזאת, בוא ניתן לטובים ביותר יותר, ולאחרים פחות. והתארגנויות ציבוריות, התארגנויות כמו הסתדרות מורים, הם פסו מן העולם, והם לא צריכות להתקיים. אני לא חושב ככה, למרות שאני מעסיק פרטי. איפה הכוח הוא בא לידי ביטוי אפילו בגאוות היחידה? איפה הוא בא לידי ביטוי בשמירה על החלשים? איפה הוא בא לידי ביטוי בקידום המצטיינים?
תראה, יש בה, מה זה מצטיין? מצטיין זה אחד שמורה שהביא את התלמידים שלו להוציא ציונים יותר גבוהים, או מורה, כי אז יש לך הבדל, יודעים את זה בסוציו-אקונומי הגבוה, מן הסתם יקבל ציון יותר גבוה, יש לו יותר אמצעים וכן הלאה, זה לא הופך את המורה ליותר טוב. יכול להיות שהמורה שבכלל נגע בילד שלא היה לו סיכוי והביא אותו, הכניס אותו לתוך מעגל המשק, זה הרבה יותר חשוב מאחד שהביא ציון מ-70 ל-80. לטעמי בכל אופן.
אני אספר לך עוד מעט על חוויה אישית שהייתה לשבוע.
דרך אגב, אני לא סיימתי 12 שנות לימוד. לא סיימתי 12 שנות לימוד, הרבה בגלל בית הספר, והרבה בגלל שקידשו ציונים. לא הייתי ילד מופרע, ברור, הייתי אהבתי ים, בסדר, נתניה. לא הייתי ילד מופרע, ולא כיבדתי את המורים, ולא התנהגות יוצא דופן, היום ההתנהגות שלי לדעתי היא למופת. אז אולי נחשבנו חריגים. לא סיימתי 12 שנות לימוד כי רצו לקדש ציונים. אני יכול להגיד לך שאם היה לי מורים שהיה חשוב להם שאני אהיה אזרח טוב, הם היו עושים את התפקיד שלהם הרבה הרבה יותר נכון, והם היו, הם היו המורים המצטיינים. ולאו דווקא הציונים, אני לא קונה את זה. עזוב, אחר כך עשיתי תואר ראשון במנהל עסקים ותואר שני במנהל עסקים. אז מה? אז מה? איפה היו אלה שהיו צריכים להיות איתי בדרך? יכולתי גם ללכת הפוך, בדרך הפוכה, שנפלטתי מבית ספר. אני ועוד כמה עשרות, נניח שלא היו בציונים המתאימים, יכולנו באפצ'י להיות בדרך הפוכה.
כמו אני כמוך.
ולא להיות אזרחים מועילים כמו שיכולים להיות. אז מה זה, אז אני חוזר ואומר, מה זה מורה טוב, מה זה מורה מצטיין? אתה שואל אותי? זה דווקא אלה שלקוחים את אלה שקשה להם יותר, ומביאים אותם לרמה הנדרשת. הרבה יותר מאלה שמשפרים את הציונים. פחות מדבר אליי.
ודואגים, אתם באשמורת ובסדרום, דואגים לגאוות יחידה, להעביר את המסר למטה, כי אתה יודע, זה נחשב בקרב הציבור, לפעמים מורים, כאלה שלא, אתה יודע, יש את הבדיחה הזאת, איך בוחרים מורים, למי שיש דופק, מכניסים אותו למערכת. זה לא נכון.
אני חושב מאוד שזה לא נכון. יש לי חוויה אישית שלי, יש לי שלושה ילדים, אגב, אני נשוי לנועה, לא אמרנו את זה, שלושה ילדים יש לי.
המלצרית.
בן הבכה המלצרית, בעל הבית, היא האמא של הבעל הבית. הבן הבכור שלי, בן, יונתן זה השני, ורוני הקטנה, היא הבת השלישית שלי.
בני כמה?
היא ביסודי, הם בתיכון. 17, 15 ו-11.
אוקיי.
אז יש לי, אי אפשר להגיד שאני מנותק ממערכת החינוך. עזוב את הממשק שלי הישיר בעבודה, כי שם אני דווקא לא נוגע בחינוך. לא נוגע, אני בעולם העסקי של החינוך. אני לא בחינוך עצמו. ובאמת, אנשי, אני אפילו לא יודע איך אפשר להתחיל להתמודד עם השיח הזה, כי הם שם כל כך מנתינה, וכל כך משליחות, וכל כך אין, חסר. אז כל השיח הוא לא רלוונטי. כן דופק, לא דופק, תביא. אין לך.
Okay.
במקום לתגמל יותר, ולתת יותר, ולהשאיר במערכת, ו... באמת לתת את המדדים הנכונים. בוא, מה, בוא, אתה היום לומד בכיתה שנבנתה לפני, אני יודע מה, משנות ה-50, 40 ו-30, לא שינו את מבנה הכיתה. נראה לך הגיוני. מה, העולם לא השתנה? לא השתנה העולם. לומדים מה שאני למדתי לפני 30 שנה בתיכון, לומדים היום? לא, אבל נשארו אותו דבר. הכיתה נשארה אותו דבר, השיח נשאר אותו דבר וכן הלאה. ואנשי החינוך הם היחידים שלא נשארו אותו דבר. אנחנו צריכים רק לרומם אותם ולהרים להם, נקודה.
לרומם אותם, להרים להם, וגם לאתגר אותם.
צריך להגיד כל הזמן.
לאתגר אותם.
חד משמעי.
Okay, בוא נדבר רגע על השמורת. אז אתה בעצם מועדון צרכנות, נכון?
כן. אמרתי, מועדון עסקי, okay. צרכני.
היום שאתה בא להשיג הטבות לחברי השמורת, שמחזיק הכרטיס עכשיו, אמרת המועדון השני בגודלו בארץ, מה חשוב לך יותר?
בין מה למה?
בהטבות, שאתה בא להשיג הטבות.
חשוב לי שזה באמת יענה על צורך, לא להביא את הנוצץ. הנוצץ זה יפה, זה סבבה, זה גימיק. אבל באמת הצורך, אני הכי חשוב, למשל, הנושא של שוברי מזון. הכי חשוב לי, כי כולם קונים מזון. אני חושב שמועדון עם הכי הרבה רשתות מזון שקיימים במועדון. לא אציין בכוונה פה, לא את הרשתות, אבל זה היה א' ב' הנחה ברשת מזון. למה? כי כולם צריכים. עכשיו, זה לא... השכר המורים הוא יציב, הוא לא מהגבוהים. הוא לא מהגבוהים. זאת אומרת, מי לא צריך את זה? אז מי לא צריך? צריך את ההנחה. עכשיו, אתה מדבר על גאוות יחידה. גאוות יחידה זה בעצם זה שעושים עבורם ועושים ומרימים. אם זה ההופעות, אני מביא להם את ההופעות עד the best, ואם זה במכוניות, באמת ההנחות הכי משמעותיות שיש, ובכל נושא שהוא הכי משמעותי, אבל זה לא... ההטבה חייבת להיות אמיתית, חייבת להיות נצרכת. אם היא לא נצרכת וסתם מזגים לי קפה, זה פחות מדבר אליי.
ואתם בוחנים את זה כל הזמן?
כל הזמן.
מה, בכמות צריכה של הטבות מסוימות?
כן.
בסביעות רצון של הלקוחות שלכם מההטבות? איך מודדים בעצם? במועדון צרכנות שיש לו כמה חברים כרגע?
אנחנו מודדים, תראה, אף פעם אין מספיק, אנחנו לא נותנים מספיק. המועדון החברים, אמרתי, הוא 170 ומשהו אלף חברי הסתדרות מורים, אלה חברי מועדון הרווחה. כרטיסי אשראי שלך יותר מחזיקים, כי יש לך גם בני משפחה.
וזה משפחות, אז זהו, זה גם הרבה יותר.
אז כן, זה בתיהם.
אוקיי.
180 אלף בתי אם.
איך בוחנים סביעות רצון או צרכים או...
תראה, היום השמורת, אני יכול רק מאז שאני הגעתי, אני לא יודע, היא לא הייתה ב... מסתכל מהמצד העסקי, מבחינת הטבות, כמות הטבות, פלטפורמה של הטבות, חדשנות באיך בכלל להנגיש את הטבות, כי כשאני קיבלתי את השמורת, היית צריך לקבל שובר לארוחת בוקר, ללכת לתחנת דלק, להוציא אותו, להדפיס אותו, אני לא צוחק. להדפיס אותו, לקחת אותו, ואז ללכת לארוחת בוקר. זוגי. זהו, אתה יודע, זה בטלפון, ואתה עושים עם טאפ או עם כרטיס דיגיטלי בפנים וכן הלאה, שסופר חשוב, אז זה מעלה את, את הצריכה. מצד שני, הצריכה כל כך נדרשת. אנחנו לא מדביקים את הקצב של יוקר המחיה בישראל. אנחנו לא מדביקים את הקצב. צריך הרבה יותר, ואנחנו לצערי נותנים פחות. עוד פעם, יש לנו מגבלה של מה אנחנו יכולים לתת. זה לא ש... אז אנחנו ממקסמים את ההנחת הספק. אבל אנחנו לא יכולים למקסם את התוספת על הנחת הספק, מה שאנחנו מסבסדים למעשה. נהפוך הוא. צריך, בגלל שצריך יותר, יש לנו פחות.
ואתה מרגיש את ההכרת תודה או את תחושת השייכות?
אני אגיד את זה מה שאני אומר לכל... זה דווקא אני אגע באנשי ציבור בישראל. תדמיתית כן, תדמיתית כן. אנחנו נחשבים וטובים ויודעים ו... כשאתה מזקק בעולם העסקי, אתה רואה את המדדים הם מאוד ברורים, אז אתה יכול לקבל את הטוב, ואתה יכול, אתה מתוגמל על, על, מה, על מה שאתה עושה, ואתה גם יודע אם אתה עושה טוב או לא טוב. זה KPIs אמיתיים, אתה יכול לדעת באותו רגע. הציבור עצמו, כל ציבור בישראל, מאז עידן הרשתות,
לא
בוא נאמר ככה, לא. המשקל של לא מרוצה הוא הרבה 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 יותר גדול ממשקל של מרוצה. אני אגיד לך גם למה. זה בכל מקום. זה בספורט, זה מהממשלה, זה מהארגוני עובדים, whatever, ברשויות המקומיות. מי שרוצה לריב ומי שלא רוצה לפרגן, מוצא את עצמו ברשת הרבה. מי שכן רוצה, מוצא את עצמו ברשת פחות, אז הוא לא שם. יותר, כנראה יותר קל... להשמיץ ולכתוב שרה מאשר לכתוב תודה, אלה הם חיינו.
Okay. בוא נדבר על השמורת סקול.
כן.
מה זה בעצם?
השמורת סקול זאת פלטפורמה, אמרתי, הצד העסקי שלנו. זה דרך שלנו גם לתגמל את בתי הספר. אני, תראה, טוב למורה, טוב לתלמיד. Okay. נקודה. עכשיו, אנחנו, אם אנחנו ניתן להם ויחייכו, גם התלמידים שלהם יחייכו בבוקר. בהכרח, עזוב אותך תופעות שוליות, בהכרח. ואנחנו רוצים לעזור לבתי הספר שיהיה להם יותר כסף פנוי לפעילות רווחה שלהם. שבית הספר יוכל לפנק את המורים, ויוכל להוציא החוצה, ויוכל להביא להם הרצאות פנימה, ויוכל לתת להם הופעות וכו' וכו' וכו'. היום בתי הספר משלמים הרבה מאוד כסף על פלטפורמות של, של סחר. סחר בכלל, שקונים לפטופ לבית ספר, כבר לא קונים גירים, אבל... אני יודע מה, כלכתיבה ודפים וכן הלאה. אז שמורת סקול בא לתת להם one-stop shop, אונלייני, שבאמצעותו הם יכולים לקנות את כל מה שהם צריכים לבתי הספר. זה מיזם עסקי, קרא לזה, אני אקרא, אקוויוולנט של זה באופנה, זה יהיה טרמינל X, שיש לו הרבה מותגים וכן הלאה.
הקניון של בתי הספר. לפנים.
זה קניון של בתי הספר עם מתח רווחים מאוד נמוך, בכוונה, זאת אומרת, המחירים שלנו באמת, הם נמוכים באופן מובהק מול כל דבר אחר, ויותר מזה, השוס הוא שאת הכסף עצמו, הכסף עצמו שנרוויח, אנחנו תורמים, לא תורמים, הרבה ממנו ילך לפעילות חזרה, לפעילות של בתי הספר עבור צוות ההוראה שלנו.
והספקים שותפים פעולה?
שלנו, אני יודע, כן.
כן, אתה יודע, אם אני מוכר לפטופים, אתם מגיעים עם מחירים טובים, רוצים לעבוד...
המחירים מצוינים, זה פלטפורמה די חדשה. המחירים מצוינים, היעילות היא מקסימלית, ולאט לאט עם הדאטה הייתי עוד יותר, אתה יודע, אני יודע, הכל בגדול, אנחנו אמורים להגיע לכל מקום. בית ספר זה לא דבר גמיש, זה דבר שמתנהג באופן מסוים שנתי, במרץ בטח הוא קונה ככה, ביולי להצטיידות לשנה החדשה ככה וכן הלאה, ואז בסוף אנחנו נוכל להביא להם את הדברים בדיוק שהם לא יודעים שהם צריכים, אנחנו נדע להביא להם את הדברים שהם צריכים באופן מרוכז, בקנייה מרוכזת, שאת כל, את כל הגלגול של הקנייה מרוכזת, את כל הטבע נגלגל לבתי הספר.
אוקיי. זה גוף עסקי אמרת.
נכון.
גוף עסקי אבל עם אוריינטציה חברתית קהילתית, כי הוא שייך לארגון מסוים. ואת הרווחים אתם מחזירים בטח לארגון או...
לא הכל, בעסקי, אתה יודע, אתה מחויב להרוויח, אתה מרוויח.
כן, נוכל להרוויח, אבל עדיין.
לא מילה גסה להרוויח, אבל בגדול, הכסף שאנחנו עושים הוא למטרות טובות.
הוא למטרות טובות. ומה עתיד? עתיד הוא מה, להגדיל את זה מעבר לה, או שאתם מתמקדים במגזר המורים וההוראה?
לא, אני שם עבור חברי הסתדרות המורים. נקודה. זה התפקיד, זה מה שהוגדר לי. יפה בן דוד מינתה אותי לתפקיד, זה מה שהגדירה לי, לעשות טוב להם, זה מה אני עושה. זה התפקיד שלנו. אנחנו לא לכלל הציבור. אני יכול להגיד לך שאבל השמור את סקול כן יהיה גם אחר כך לתיכונים ולמכללות ובכלל לשוק, כל מה שיהיה קשור בחינוך, הפלטפורמה הזאת תיתן לו מענה. אז זה לא יהיה, כרגע זה לבתי הספר שלנו, שזה היסודי וחטיבות הביניים, אבל זה בהחלט יצמח, זה פעילות עסקית. עוד פעם, להכניס רווחים כדי להחזיר אותם חזרה לבתי הספר.
אוקיי, מצוין. עכשיו בואו נעבור לכובע הנוסף שלך.
כן.
מי אלופת המדינה בכדורסל?
אין אלופת מדינה השנה בכדורסל.
תקשיב, 12 ל... ליוני, נכון?
מתי היה...
13 ליוני.
השני, כן.
כן. היה משחק, כדורסל מדהים, שבתי עם אח שלי...
היית בירושלים?
לא, 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 הייתי בבר ברעננה עם אח שלי שבא מאנגליה לבקר, היו את המשחק, איזה מתח, איזה יופי. הפועל ירושלים ניצחה לכם משחק 3. אין משחק 3, אבל מי אלופה?
ברגע ששאלת, תאמין את התשובה בגוף השאלה שלך, מי האלופה? אלופה יש אחת.
אוקיי.
אז אין אלופה. כי אלופה צריכה לזכות על המגרש, ככה, בטוב משלוש, בטוב משלושה
למה?
משחקים.
אז קודם כל, המתחים זה, למה טוב משלוש? זו סדרה כל כך טובה, למה לא 5?
השנה אנחנו נשנה את זה, בעזרת השם. סוף סוף קיבלתי את הסמכות לשנות, השנה זה ישתנה. היה 5 שנים הסכם בין קבוצות הליגה, בזמנו היה פיינל פור. פיינל פור למעשה נתן יתרון לא הוגן לקבוצות שיכולו לגנוב ניצחון, אחד, ולזכות באליפות למעשה בגלל...
יכול לסיים מקום 8 ובמקרה נכון. להגיע לאליפות.
אז נכון שזה סופר מעניין, רק הוגן זה פחות ועובדתית בעולם לא עושים את זה. ואז היה הסכם בין הקבוצות הגדלות, לקטנות וכן הלאה, אמרו, הטוב מ-5 יהיה ברבע גמר, והטוב ב-3. תשאל אותי למה? זה הפשרות, זה מסוג הפשרות הכי גרועות. לקחו את הגרוע מפה, הגרוע מפה, חיברו, הביאו פתרון גרוע, פשרה גרועה. לא משנה, זה 5 שנים. אני חסיד גדול של עמידה בהסכמים. זה ההסכם, אני לא זז ממנו. רציתי דרך אגב שנה שעברה כבר לעשות. לא זז מזה. זה מה החלטתם, זה הסכם, אנחנו צריכים לכבד הסכם, כי אחרי שאנחנו נעשה הסכם, נרצה שיכבדו אותם.
רגע, איך הגעת בכלל למנהלת?
זה בעקובה של העשייה הציבורית שאמרתי לך שמקנן. זה בחירות, זה בחירות לא פשוטות למנהלת. היה שם יושב ראש מצוין, שמואל פרנקל לפני, והוא היה בשלה התפקיד, זאת אומרת, כבר היה ברור שהוא עוזב, ואז התחלנו לעבוד. לעבוד כי רציתי תפקיד ציבורי, רציתי תפקיד שבו אני יכול לתרום, והכדורסל, בכלל ספורט, הילדים שלי, אני טוען שמה שמקבלים בקבוצות כדורגל שלהם, שחקני כדורגל שניהם, לא פחות חשוב מה שמקבלים בבית הספר. באמת, בערכים ובהכנה לחיים. עכשיו, בסוף היום, הגיל הזה, עד שאתה מגיע לצבא, צריך להכין אותך לחיים. נקודה. אחר כך אתה יורן יורון, מה שבאותו זמן קרה, וזה דרך אגב למה, בגלל זה אני גם חושב, לא נגענו בזה, אבל שבתי הספר, הגיל הרך, הוא הרבה הרבה יותר חשוב מהתיכונים, ששם אנחנו משקיעים את הכל, בבגרויות, בציונים של הבגרויות, לטעמי קשקוש, לא מנבא כלום, אין לזה שום משמעות, מה שלא השקעת בילד שהוא היה יותר קטן, איבדת אותו כבר בכיתה, זין, חטט, whatever, הוא כבר, אם משהו קיבל בדרך, זה משהו יישאר איתו. זה לא שאי אפשר להשתנות, ואי אפשר להשקיע אחר כך, אבל בוא, תשקיע אותם כשהם קטנים, זה יגדל ישר. ורציתי לתת עבור הציבור, זה תפקיד ציבורי שגם, אני מאוד אוהב ספורט, מאוד 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 אוהב כדורסל, אני יודע שאני יכול לעשות את התפקיד כמו שצריך, הלכתי עליו.
אוקיי, אז בוא נתגע אותך בעיניים של אוהד.
כן.
אוקיי, אני במקרה אוהד גם של בני הרצליה וגם של עירוני רעננה, השנה הבאה צפוי לנו דרבי.
מה תעשה?
אני לא יודע, באמת שלא. ואני מגיע למשחק ליובל, אנחנו גם נותני חסות שם, האתר של הרצליה ניוז. קודם כל, האכסניה לא מספיק טובה. נכון שהם עובדים על...
זה גם בהסכם של 5 שנים.
כן, נכון שהם עובדים על ארנה חדשה והכל. אבל עדיין, היציאים מלאים, יש אווירה.
נכון.
גם במשחקים מול קבוצות שהן לא מושכות קהל, היציאים מלאים, ויש אווירה. אתה מגיע לשם, וזה כיף, חוץ מאשר הפועל תל אביב, שאני סובל שאני מגיע לקהל העלים שלהם, אבל זה כבר השקפת עולם שלי.
אתה... אני חושב שהעונה הייתה טובה, הייתה טובה, הייתה גם מבחינתם.
אוקיי, הקהל. יכול להיות.
מנורה היה מצוין, היה משחק קהל.
אני ראיתי את עופר ינאי סופק כללות מהקהל שלו, אבל זה כבר בעיה אחרת, זה כבר השקפה
שלי. זה לא ספורט.
זה לא ספורט.
זה אנטי ספורט, זה לא קשור לספורט, לא לעולם הספורטיבי. זה דברים מתופעות חברתיות אחרות לגמרי, שקשורות לחברה כללית, זה לא...
ואני רואה את הקהל, ואני רואה את האווירה, ואני מבין שיש פה משהו משמעותי מאוד. שאפשר גם להצמיח אותו הלאה והלאה, שהמתקנים יהיו ראויים יותר, ויהיה יותר קהל, והתחרותיות תלך ותגבר. אבל יש תחושה גם שיש פה איזה חוסר שוויון. יש מינימום תקציב לקבוצות ליגת העל?
כן, בטח. אוקיי. אנחנו העלינו אותו ל-8 מיליון שקל.
ויש תקרת תקציב?
היה 6.5, אין תקרת תקציב.
אין תקרת תקציב.
אבל יש לך חוקים פנימיים, תראה, זה טריקי. למה? אתה לא רוצה להוריד את המצוינות, להוריד כדי שהבינוניים יהיו שווים. אתה לא רוצה את זה. אתה רוצה שהבינוניים יעלו יותר כדי להגיע למצוינים. בגלל זה טריקי. אבל אתה לא יכול גם אי שוויוניות, אנחנו רוצים שתי ליגות פה. אז אתה מגביל זרים, ואתה מגביל, ואתה נותן מה שהבאנו עם מתווה השר עם מיקי זוהר, שבאמת מגיע לו כל הכבוד על מה שהוא עושה בשנתיים האלה. לפחות שאני בתפקיד בספורט הישראלי, הוא הציל, לא פחות מהציל בזמן הזה של מלחמת הספורט הישראלי. ואתה נותן עדיפות לישראלים, נותן להם כסף, נותן להם שכר, זה אמור להביא ישראלי עכשיו. בסוף היום אתה אגיד, אז אמרו, כל הגדולות קונות את כל הישראלים. אז זה לא נכון, כי היום הקבוצות הקטנות גם יש להם כסף, בגלל מתווה השר, גם בגלל מתווה השר, לשלם לשחקנים טובים. הבעיה הפוכה, אין מספיק שחקנים לגודל של הליגה, שזאת בעיה עצומה, ועכשיו בכלל עם המכללות שהתחילו לתת כסף, והשחקנים הצעירים הכי טובים שלנו עוזבים אותנו, זה בעיות שנצטרך לתת להם מענה מיידי. אבל אנחנו צריכים לעשות ליגה טובה, והייתה, בוא, נגעת בהרצליה, הרצליה וחולון.
יש ליגה נהדרת.
היה רבע גמר לפנתיאון השנה.
משחקים, ישבתי עד השנייה האחרונה, מתח, משחקים נפלאים.
והיה לך, שנייה, השנה, לא ידעת מי היורדת, עד המחזור האחרון, עד המשחק האחרון, לא ידעת מי יורדת. ידעת הפועל חיפה יורדת, לא ידעת אם נתניה, אפולה, או אפילו נס, לא, נס ציונה בסוף היו ל...
היה מתח. היה מתח.
היה מתח בטירוף על זה, ואחר כך היה לך מתח בפלי אין שהכנסנו על השתי קבוצות הנוספות שיכנסו לפלי אוף העליון, ואחר כך פלי אוף העליון, אנחנו יודעים מה היה, הבעיה, הכל היה מושלם, חוץ מהמשחק גמר שלא שוחק, שזה באמת, זה חץ בלב, אני לא יכול להסביר לך איזה חץ בלב זה, זה גמר אותי, את השנה באמת, ותוך כדי מלחמה, ואנחנו כל יום חרדים מכל טיל ומכל חוטי, אני לא אמשיך את המשפט פה, שזורקים פה ושהזרים יישארו ושנגמור את הליגה.
תקשיב, אני יודע מה עובר על מנהלי הקבוצות קצת, עם דרור ברנן שהוא חבר, וזה להחזיק מערכת, זה קודם כל לגייס כספים. דבר על הקבוצות הגדולות אולי פחות יש להם בעיה. אבל הקבוצות, גם תקציב 8 מיליון שקלים, קשה להעמיד אותו.
זה ליגת העל. אתה רוצה ליגת העל ברמה, אתה צריך להביא עכשיו שנייה. זה השלטון המקומי צריך לתת את שלו, כי מאוד 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 חשוב שיהיה ספורט בליגת העל.
בוא תגיד לי, למה ראש עיריית רענן צריך להשכיב עכשיו 2 מיליון שקלים על כדורסל?
הוא צריך להשכיב יותר מ-2 מיליון שקלים.
למה הוא צריך להשכיב 4 מיליון שקלים על כדורסל ולא על...
גאוות יחידה של התושבים. זה ספורט מוציא נוער מהרחובות, נקודה. מוציא נוער מהרחובות. אתה תהיה... ומסכי טלפון. שמי לא רוצה את זה? הם יבואו למגרש, הם יבואו לראות, הם יהיו ספורטאים בעצמם, כי יש הצלחה בעיר, יש מודל לחיקוי.
אני מסכים איתך, רואים, אני רוצה שהבינו את זה.
אתה שאלת אותי, אני עונה לך, okay. אתה יודע, אם אתה מסכים, זה עוד יותר טוב. אבל בגדול, אין יותר חשוב, זה חינוך. אתה אומר לי, למה את זה במקום כיתות? לא, זה לא, זה גם זה וגם זה. במקום דברים אחרים, תגדיל הכנסות, whatever. לא מעניין. אתה בליגת העל, אתה רוצה להישאר בליגת העל, כולם רוצים להיות בליגת העל, אתה חייב להאמין, אתה חייב להיראות כמו ליגת העל. נקודה. או אתה תרד, או לא תעלה. אז אתה לא יכול לבוא בטענות לזה שאתה רוצה להיות בליגה. אתה רוצה להיות במועדון, אבל אתה רוצה חוקים אחרים. לא. אלה החוקים במועדון. תדאג להביא אותם.
מה הקבוצה הדרומית ביותר? באר שבע.
היום.
היום באר שבע. אילת לא.
אילת הייתה שנה שעברה. אני לא יודע. יכול להיות שברגע זה יש בבית הדין של איגוד הכדורסל איזה דיון על איחוד מסוים. אולי אילת חוזרת השנה.
והצפונית ביותר?
גליל עליון. גליל עליון. גלבוע גליל.
זאת אומרת, יש לנו פריפריה, יש לנו מרכז, יש לנו פה בעצם עירוב של כל ישראל בכדורסל.
נכון.
זה הרבה יותר, כאילו גם, זה צריך תקציבים, אבל יש פה ערכים מאוד משמעותיים. איך מגיעים לזה שהקהל הגדול בארץ יבין שכדורסל, גם כדורסל זה הספורט היחיד שמביא לנו הישגים ברמה הקבוצתית, כי כדורגל לא נדבר על הבושות שהוא עושה.
ברמה גבוהה מאוד באירופה.
ואני ראיתי עכשיו את הצעירים שהגיעו באליפות העולם, ויש לנו עכשיו את עוד נבחרת עם סיכויים גבוהים. זה הספורט היחיד שהביא לנו הישגים, ועדיין הוא לא תופס בישראל כספורט המוביל.
הוא ספורט המוביל בגלל... מה זה לא, לא, הוא לא פופולר כמו הכדורגל, ברור, הכדורגל הרבה הרבה יותר. אבל א', זה תופעה עולמית. זו תופעה עולמית.
חוץ מארצות הברית.
ב', יש לך אוכלוסיות שלמות שבכדורסל לא נמצאות כמעט בכדורסל, וכן נמצאות בכדורגל בישראל.
אוקיי.
עכשיו, בכדורסל, לצערי, לא היה לנו את מסי ורונלדו. שהם, באמת, הם לקחו את הכדורגל מ... שתמיד היה פופולרי, אבל ללבל מטורף, שכל ילד רוצה חולצה של מסי ורונלדו. מגיל, מיינקות. זה מה שהיה להם בראש. היום דרך אגב עוד פעם, אין, כאילו הם עדיין על המגרש, אבל אין את התופעה הזאת, אני לא יודע אם היא, היא תהיה. אבל פעם בכדורסל לך את ג'ורדן, גם כן. אז יש לך, אין לך עוד ג'ורדן, יש לך שחקנים מעולים, הכי טובים שיש וכן הלאה, אבל זה תופעות שהרימו ענף. הכדורגל באופן עולה, worldwide יותר, יותר פופולרי, תמיד יהיה, וזה משחק סכום אפס. הילד, דרך אגב, בגלל זה אני... כתפיסת עולם משקיע הרבה יותר, למשל המשחקים שאני עושה בימי שישי בצהריים. זה כדי להביא ילדים למגרש, שלא יבואו בתשע בערב באמצע שבוע. שישי צהריים, וזה הוכיח את הצהריים, מי יבואו? עכשיו, אם לא תפסתי אותו, עוד פעם, שאמרתי לך, מה תתקן כשהילד הוא צעיר, אתה כבר לא תתקן אותו בתיכון, זה אותו דבר גם פה. הוא יבוא, בחוויה, עזוב את הכדורסל, אבל יבוא עם אבא שלו, יבוא עם אמא שלו, יבוא עם אחותו, לראות את המשחק, ויואב את החוויה מסביב, הוא יואב את המשחק. עוד פעם, עוד פעמיים, עוד שלוש, ואז הוא... ולא תוציא ממנו את הכדורסל אחרי זה פוראבר. וזה הקהל שצריך להשקיע בו. זה, אחי, זה גם טריקי, כי אתה לא תקבל את הפירות ישר. אתה לא תקבל את הפירות ישר. עכשיו, אני, לא משנה מה אני אגיד לך. תבוא, יהיה כיף. תבוא למגרש, יהיה, לא יודע מה, מרתק ווטב, אתה לא אוהב כדורסל כבר בגיל, שאתה לא תבוא בגלל שאמרתי לך. הילד כן, הוא יבוא בגלל שאני יודע מה, נועה קירל מופיע שם, אז יבוא למען זה, אבל יישאר בשביל הכדורסל. ואז אתה יוצר ככה עוד קהלים וכו'. היום לצערי ההורים, שזה גם עניין, ההורים לוקחים את הילדים לכדורגל, הם כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, הילד מתרגל, ויש את השבת. אסור להתעלם מזה, כדורסל לא משחקים בשבת, ואני גם לא אשחק, גם במשמרת שלי לא יהיה כדורסל בשבת.
מוצאי שבת.
מוצאי שבת כן, אבל זה לא תוקיע, זה מאוחר. בקיץ אתה לא יכול מוצאי שבת לשחק, עד שאתם מגיעים, עד ש... וכן, יש משחקים מוצאי שבת, אבל זה מאוחר. אבל לילדים זה... אני אומר זה לא, ואז אתה, החוויה המשפחתית הזאת של ללכת בשבת לכדורגל עם אבא, אין אותה בכדורסל. אני מקווה שנעשה אותה בשישי, תהיה בשישי באופן
עמוק. תראה, מכיוון שאני נמצא במגרשים כבר הרבה מאוד שנים, אני כן רואה את השינוי חיובי. זה באיכות השחקנים, באיכות המשחק, בניהול המקצועי של הקבוצות. יש לכם עוד עבודה. עבודה היא בשיפור המתקנים, העבודה היא בעבודה שיווקית כמובן אינסופית.
תראה, אני יכול להגיד לך שכרגע אני הייתי עסוק בשנתיים שלי בתפקיד בלהחזיק את הכדורסל בכלל. אנחנו במלחמה. זה שהליגה הייתה כמו שהייתה שנתיים...
יש לך את הקורונה גם לפני.
לא, הקורונה לא הייתי, אני אמרתי שאני בתפקיד. אני שנתיים בתפקיד, שנתיים מלחמה.
אתה ירשת אחרי הקורונה.
נכון, וקיבלתי, נכון, זה נכון, גם עניינים תקציביים, לא ניכנס לזה פה. אבל השנתיים של מלחמה להחזיק את הכדורסל ולקיים ליגה, ובוא, הכדורסל עוד השתפר וגדל, ונכנסו שחקני על, אופר ינאי ומתן אדלסון, ועכשיו בגלבוע גליל עושים ניסוי, לא ניסוי, סופר מעניין מה שקורה שם בכדורסל. בני הרצליה, אנחנו ראינו איזה קבוצה העמידו שנה שעברה, וכן הלאה, ולא ניגע בכולם. הכדורסל הלך קדימה בשנתיים האלה, אבל בגדול, 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 התפללתי רק לשמר את הקיים. בשנייה, אני את השנה שעברה, שוכחים את זה, התחלתי, שאין לי מגרש בחיפה בגלל טילים, אין בקריית אתא, הייתי צריך לעשות החלפות ביתיות, שתבין מה מדבר איתך, עוד אין מגרשים והתחלנו את המשחקים, ואז לעשות החלפות ביתיות, ולא מערכים בארץ, מערכים באירופה. מכבי תל אביב לטעמי עשתה 52 טיסות תוך כדי, וצריכה לבוא לשחק מול ריאל מדריד וברצלונה באותו שבוע, ואחרי זה לבוא לשחק פה בליגה, ולחזור לשם עוד שני משחקים.
שאני דבר על הפסד הכנסות.
זה מטורף. לא, עזוב את האירוע הכלכלי פה, הוא בכלל פנומנלי, זה בכלל נס גדול. נס גלוי שאנחנו התקיימנו. אבל עצם זה שהייתה ליגה תוך כדי, וליגה מעניין, אתה זוכר את הסוף שלה. אבל הייתה ליגה בת. ואנחנו מחכים לשקט, מחכים. תן לי עונה אחת של שקט, ואתה תראה איזה יופי זה התפוצץ פה.
תראה, היכולים שלי השנה, כמה שגדלתי בראשון לציון, אז גם ראשון עלו. אשר ראשון נשרדו כמו שצריך.
ראשון זה, תראה, עיר גדולה. בערים גדולות יש לך יותר סיכוי לבנות מסורת של כדורסל בכלל, כי יותר סיכוי להביא קהל, יותר סיכוי לשמר אותו, יותר משאבים של הרשות המקומית שצריכה להיות. אז זו משאבים, יש לך שם מתחם הראשון שזה העיר הכי מתפתחת בישראל, יש לך כל כך הרבה עסקים מסביב שרוצים להיות מזוהים עם העיר, זה בדיוק הדרך להיות מזוהים. תבואו, תשקיעו בכדורסל.
כן. אז אני מקווה שרעננה תשרוד ליגה, שהרצליה יפיכו
לעשות. על אותו עיקרון דרך אגב, רעננה עיר גדולה, היא חייבת לשרוד בליגה, חייבת להשקיע את מה שצריך, ועוד פעם, אני לא רואה סיבה שלא. אם לא, זה רק בגלל, זה מעשה ידי אדם, מה נקרא.
בואו נחבר את השיחה שלנו, לציום. אתה התחלת בעצם במגזר העסקי, הלכת למגזר ציבורי, היום אתה מנכ"ל השמורת. אתה עוסק בעצם בחינוך, אבל מהצד העסקי שלו. אתה נותן למורים איזשהו ערך מוסף כלכלי לעצם שייכות שלהם לארגון. וכדורסל, הכל מתחבר בעצם.
כן, ברגע שספורט זה חינוך וחינוך זה ספורט, וגם כסף ועסקים, אתה חייב את זה בעולמות התוכן האלה, אז כן, זה מתחבר. אוקיי. בהחלט מתחבר.
ואתה נהנה כל בוקר?
אני לא אעשה משהו שאני לא ייהנה ממנו. אני באמת, אני לא מאמין בזה פשוט. לא מאמין שאתה יכול לעשות משהו אורך זמן שלא גם כיף לך, או גם מהצד, אתה יודע, כיף יכול להיות הרבה, כיף יכול להיות מתוגמל בכסף, כיף יכול להיות מתוגמל בסיפוק, כיף יכול להיות מתוגמל בנוחות, כיף זה יכול להיות מתוגמל בעשייה לעבור אחר וליהנות מזה, whatever. אבל חד משמעי, אני קם כל בוקר, מודה לבורא עולם על החיים שלי, ונהנה מכל שנייה בחיים.
ואופטימי?
מאוד.
אוקיי. ארי שטיינברג, תודה רבה שהתארחת אצלנו.
תודה לך על האירוח.
אני חושב שזה טוב, אנחנו נתראה גם במגרשים וגם נשמור על קשר.
חשוב מאוד להגיע למגרשים. יש כדורסל מעולה לראות. תודה.
Okay, תודה, ארי. רגע, עד איך?
לא כדאי להיות ראשון, שירה לך, תלך לישון, עם הגשם שיבוא, הגשם שיבוא, הכל יתחלף. הייתי בשבילה הכל, אמרה לי לא, צריך לשאול, לפעמים סתם מדברים, מילים שמפריעות לך לגדול.
Thank you. כן, אנחנו נסיים את השידור עוד כמה דקות, אבל יש לנו עוד שיחה אחת לעשות. רק שנייה, מיד נעשה אותה. אתה נשמע איזה מוזיקה. אתה נשמע מירי מסיקה.
לא כדאי להיות ראשון, כשרע לך תלך לישון עם הגשם שיבוא. הגשם שיבוא הכל יתחלף. הייתי בשבילה הכל, אמרה לי לא צריך לשאול. לפעמים סתם מדברים מילים שמפריעות לך לגדול.
שלום לשין.
אהלן.
היי, מה שלומך?
בסדר גמור, כן.
בן כמה אתה?
עוד רגע 48.
בגיל 48 סיימת קורס קצינים.
נכון.
מה מניע בן אדם, איש משפחה, תושב כפר סבא, לעזוב הכל לכמה זמן?
3 חודשים.
3 חודשים ולעבור, אני מניח, קורס קצינים מלא, לא עושה לך בנחות.
קורס קציני חי"ר במילואים, כן, של לוחמים.
ובלי הנחות. כושר גופני, משמעת, לקום בבוקר,
שום הנחות, שמירות. מהבוקר עד הלילה, הכל כולל הכל. מבחני כושר גופני עצימים, ניפוטים, הכל כולל הכל.
אז למה?
עצם זה שאתה שואל, זה, אתה יודע, בתקופה כזאת, אני מבין אותך שאתה שואל את זה, אבל זה לא אמורה להיות שאלה. זאת אומרת, מבחינתי, איפה שאפשר הכי להשפיע, שם אנחנו נמצאים. אנחנו, זה אומר, לא, אני, אתה יודע, רק אחד, אבל אנחנו, אני מדבר על הרבה מאוד חברים.
ראית תמונה, מגרש מסדרים היה מלא.
נכון, וכל לוחם לדעתי ומפקד שמבין את גודל השעה, לא שואל את עצמו את השאלה. תודה רבה שאתה שואל ושאתה מעלה אותי לשידור וזה, מבחינתי אין פה איזה אייטם. זאת אומרת, אני תמיד אומר שגם סבתא שלי, אם היה צריך, הייתה עכשיו גם מתגייסת ברמות האלה.
אני מאוד מבין את זה, אני מאוד מבין גם את הרצון לתרום. אתה אגב גם פעיל ביום יום בכפר סבא, נכון?
כן, אני מפקד כיתת כוננות, בעצם מ-7 באוקטובר קמנו ביחד עם אנשים מדהימים את כיתות הכוננות בעיר, ואנחנו עושים הכל בשביל להגן על הבית שלנו, ליטרלי. יש לנו איומים מכל עבר, ובשביל זה אנחנו פה. אין פה, הבן שלי הוא לוחם בצנחנים, יצא לא מזמן מעזה. כן.
תראה, אין ספק ששבעה באוקטובר פתחנו את העיניים, נתנו ביתה בתחת ובראש ופתחנו את העיניים. מה בעצם את אומרת שווה כפר סבא? בואו תתגייסו, בואו תתרימו לכיתת הכוננות, בואו תהיו חברים. מה המסר בעצם? שאנחנו...
המסר זה שכל אחד ברמתו, אם מישהו הוא לוחם, רובי 05, רובי 07, רובי 07, כל אחד משהו שיעשה את המקסימום, אתה יודע, קטונתי, אבל כל אחד שיעשה מה שהוא חושב לנכון לעשות, ולעזור ולתרום לעם שלנו.
מה היה הכי קשה במהלך הקורס?
גם האתגרים הפיזיים, שהם אפילו שאני... הגעתי מוכן, כי אני מתאמן הרבה מאוד.
תראה, אני עשיתי את זה בגיל 20-21, אז אני יכול לדמיין שזה לא פשוט קורסי נחיר בגיל 40 פלוס.
לגמרי, והיו גם חבר'ה שהם בני 23-24, זאת אומרת, שגם להם היה לא קל. הקורס הוא קשה, אתה יודע, חוצה גילים, אבל כן, גם העניינים המנטליים, יש פה תהליכים, ללמוד מהחבר'ה הצעירים, זה היה משהו שהוא מדהים. ללמוד מהם, ולהיות 24-7 ביחד עם עוד איקס אנשים, איקס חבר'ה. אני כבר אוהב מאוד את הפרטיות שלי, בגיל שלי. קנאי לפרטיות.
ואיך המשפחה קיבלה את זה, שאתה נעלם ככה 3 חודשים?
זהו. אז הבן, הלוחם, הוא סתם תמך מאוד, ומאוד מאוד ככה, כל הזמן הוא מדבר על זה שאני השראה שלו, ואני אומר שהוא השראה שלי. אז זה העניין, הילדים גם מאוד מאוד גאים. לאשתי זה היה מאוד קשה. אפשר להבין אותה, יש לה דאגה אחת גדולה מאוד לדאוג, וכשאני לא נמצא, אז לא רק שאני לא עוזר, אני גם מחביט. זה גם מקשה. אבל שוב, גודל השעה, אחרי זה התנצלויות והרבה מאוד ניסיון להחזיר לה את הזמן, לא נוכל להחזיר, אבל
אני שאלתי קודם למה, אני מאוד מבין את הלמה, אבל מאוד מעריך את הלמה, השיחה הזו נועדה באמת, להכיר תודה, כי זה לגמרי, מצד אחד מובן מאליו שכולם צריכים להתגייס בייחוד בתקופה כזאת, מצד שני, לבוא ותרומה ממש משמעותית. אז קודם כל, תודה לך בשם תושבי כפר סבא במדינת ישראל, ובוא נקווה שכל האימונים שלך יישארו רק בגדר אימונים, ולא נזדקק להגיע לעוד מצב כל כך לא יודע, מסכן אומה, כמו שהיה לנו בשבעה באוקטובר.
מאוד מקווה, אנחנו עושים הכל בשביל שזה לא יקרה, אנחנו כבר, יש לנו תעסוקה מבצעית, בעוד רגע באיוש, אז אני מקווה שניפגש גם עם האבא הבן, זו הזדמנות, זה הזמן נחוץ המשפחתי עכשיו, בתעסוקות המבצעיות. אז כן, ותודה לכל מי שבעצם תומך.
אוקיי. הרעיון המלא איתך יפורסם מחר באתר שלנו בכפר סבא ניוז, ותודה רבה, בסוף שבוע נפלא.
בשמחה.
להתראות, ביי ביי. ותודה לכם שהזנתם לנו, ונתראה שבוע הבא. להתראות, ביי ביי.
נוספים חייגו 03-677-36-36.